שומעים שזה הארץ.
לילך.
יונתן.
אני קצת עצוב על הפרק היום.
אתה עצוב על הפרק היום?
התמסחרנו.
או, וואו.
פעם היינו רוק'נ'רול, סמים, אינדי, סרטים גרמנים.
יונתן, אתה לא היית רוק'נ'רול או סמים דקה בחיים שלך.
ועכשיו אנחנו עושים פרק על איטי. איטי, מה השלב הבא? מלחמת הכוכבים? הנוקמים 2?
וואו.
אין לך בושה?
יונתן, אבל כשראית את איטי, בכית?
וואלה, בכיתי.
זה הכל.
שלום לילך.
שלום יונתן.
וברוכים הבאים לענקי הוידאו, פודקאסט של הארץ על סרטים ועל אנשים שאוהבים סרטים. והיום לילך, אנחנו הולכים הכי גדול שהלכנו אי פעם.
וואו, אל תלחיץ אבל.
איטי, מ-1982.
Mm-hmm.
יותר איקוני מזה, אני חושב שלא נצליח להגיע.
כנראה שלא יהיה לנו, לא.
סרט של סטיבן ספילברג, כמובן. סרט שהוא מגיע אליו אחרי שהוא כבר עשה את אינדיאנה ג'ונס הראשון, ואחרי שהוא עשה את מפגשים מהסוג השלישי, שמאוד קשור אליו תמטית.
מאוד.
מה שחשוב הוא שאנחנו מגיעים אליו בהתחלה של הפרויקט שלו. הפרויקט שלו של לשנות את הקולנוע האמריקאי, ולשנות את המילון של הקולנוע האמריקאי. כלומר, אם קולנוע הוא שפה, וכל שפה יש מילון, אז המנסח הגדול של המילון הזה בסוף המאה ה-20, ובמידה רבה עד היום, זה סטיבן ספילברג.
וכבר אפשר לראות באיטי מה הם הנושאים הגרעיניים שמעסיקים אותו. זה למרות שזה כאילו רק סרט ילדים.
נכון, תמטית יש המון דברים שמעסיקים אותו תמיד.
כן.
אבל אם נדבר ממש מבחינת השפה הקולנועית, וננסה לדבר גם על זה. להגיד שזה הצלחה, זה understatement, כאילו ענק. זה, כשזה יצא, זה הפך להיות תוך כמה שנים הסרט הכי רווחי אי פעם. עקף את, אני נאלץ לומר שוב, כמו שאני אומר בכל פרק, עקף את מלחמת הכוכבים.
למגינת ליבך החנוני.
והסין נשבר רק עשור אחר מכן, על ידי סטיבן ספילברג, עם פארק היורה. כלומר, זה פשוט מדובר בטיטן בשלב הזה בקריירה שלו, שכמעט אף אחד לא משתווה לו.
כן.
את זוכרת מתי ראית את זה בפעם הראשונה?
אני גם כך זוכרת מתי ראיתי את זה בפעם הראשונה, כי זה איכשהו מאוד נצרב לי עם הסרט מאוד התערבב לי עם החוויה עצמה. רבתי עם החבר הטוב שלי, השכן, ונשלחתי לפייס אותו עם שתי סוכריות, אני זוכרת את זה ממש, ההורים שלי שלחו אותי עם שתי סוכריות, ולהזמין אותו לסרט איטי. בקולנוע, עכשיו כל זה לא הסתדר לי היום, כי כאילו זה יצא ב-82, אבל הסתבר שזה הוקרן שוב, זה יצא שוב ב-85, אז זה מסתדר. הלכנו לאיטי עם שקית השפע מלאה בפופקורן שאימא שלו הכינה, כי לא מציעים כסף בקולנוע, וקנו כרטיסים רק לשנינו, כי לא בזבזו עוד כרטיס, וישבנו שם נדהמים ורועדים, וזה קרב אותנו נורא, וממש חודש אחר כך אמרו לנו שהוא והמשפחה שלו חוזרים לארצות הברית, וכך הוא חזר לכוכב שיקגו, ונפרדנו לנצח, וזה נשאר לי גם המערכת יחסים הזו, וגם איתי מעורבה וזה נורא נורא כזה בבסיס, בבילדינג בלוקס שלי. מתי אתה ראית את זה לראשונה?
אני לא יודע, ראיתי את הסרט כל כך הרבה פעמים כשהייתי ילד, זה ודאי היה
בווידאו, כן.
כי אני לא הייתי קצת אחרי, זה לא היה בקולנוע, לא זכרתי לראות את זה בקולנוע, אבל בווידאו שוב ושוב ושוב, זה היה אחד הסרטים שזכרתי אותו היטב, חשבתי שזכרתי אותו היטב, עד שצפיתי בו השבוע
שוב.
בשביל זה, וגם, זה גם סרט כזה שאימא שלי רק מזכירה את הסצנה עם האופניים, והיא מתחילה לבכות מרוב רגש.
וואו,
כאילו,
בטח.
זה כזה. זה משהו מזה עבר אליי.
אוקיי.
כאילו, זה גם סרט שעדיין מאוד 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 מרגש אותי. אז בואי נדבר עליו. הוא מתחיל בחשיכה.
Thank you.
אנחנו באמצע יער, ושומעים קול צרצר, קול ינשוף, ופתאום באמצע חללית. מתוך החללית יוצאים יצורים, קטנים כאלה, גמדים. זה כמעט נראה כמו ההמשך הטבעי של הסוף של מפגשים מהסוג השלישי. שבסוף הסרט ההוא נוחתת חללית, ועוזבת אמנם, אבל פה אנחנו כבר ממש מתחילים, חללית כבר פה, היצורים כבר פה, הם אוספים דגימות של צמחייה, או משהו שכזה, ואז כאילו יש להם ביפר שמופעל, לכולם נדלק החזה באדום, והם כולם חוזרים.
כן.
פרט לאחד, שהוסחה דעתו, והוא ננטש. פשוט ככה, הוא נשאר מאחור. ואז מופיעים בני אדם. ואחד מהם ספציפית מסומן בעזרת מפתחות שמשתלשלים מהחגורה שלו. והם רודפים אחריו ולא תופסים אותו. זה הסיקוונס פתיחה שלו שלא נאמרת בו מילה.
כן.
כמו שאמרתי, השפה של ספילברג היא מאוד מאוד ויזואלית. בסיקוונס שאין בו אף מילה, אנחנו מבינים המון. אנחנו מבינים לדוגמה שהייצור שנשאר איתי כמובן הוא תמים. כי מראים אותו ואז מראים שפנפן קטן.
כן.
אז אנחנו מבינים לבד שהוא תמים. בני אדם מוצגים בתור הרעים שרודפים אחרי הייצור חף מפשע הזה. וכבר פה ספילברג מבסס את כל הסמלים שהולכים ללוות אותנו לאורך הסרט. האלומות אור שיחזרו עם הירח ועם השמש ועם הפנסים. המפתחות שמשתלשלים מהחגורה, שתי האצבעות של איתי הסופר איקוניות, אז הן מופיעות וכותפות איזה עלה.
כן.
אז עם זה אנחנו מתחילים, סצנת נטישה.
כשאתה צפית בזה, אתה חשבת שהוא גור חייזר? שהוא ילד חייזר?
אני בטוח שכן.
אני גם חשבתי.
אף שזה באמת לא נאמר ולא משתמע משום דבר.
זה לא נאמר וזה לא משתמע. וחזרתי לסצנה הזאת, ראיתי את זה עכשיו שוב, וחזרתי לסצנה הזאת לראות את זה שוב, כי רציתי לראות האם יש נטישה הורית. זה מאוד לא ברור, אבל הוא מסתכל מלמטה, וזה נראה כאילו החייזר שעוזב, הוא נראה גבוה יותר. במובן מסוים זה קצת עובר כאילו זה מפגש בין שני גורי זנים שונים. הגור איטי ומאוחר יותר הגור אליות.
אני מסכים עם הקריאה מבחינתנו, אבל בוא נגיד שבביולוגיה של החייזרים שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר.
שום מושג.
אין לנו מושג. וגם בשפה שלנו, של בני אדם, אומרים חללית האם.
נכון.
גם באנגלית, the mothership.
נכון.
אז יש פה איזה מין נטישה הורית, או לפחות אני מניח שזו הכוונה שלשם מכוונים. ואז אנחנו עוברים לגיבורים הבני אדם שלנו. משפחה, שלושה ילדים, האמצעי זה שיהיה הגיבור של הסרט הוא אליוט, הנרי תומאס השחקן, ויש אימא, והם כולם שם עם חברים, משחקים D&D, זה סצנה מאוד נחמדה של אחלה ערב משפחתי. ואליוט נשלח כי הוא האח האמצעי המאפן כביכול, האחיו הגדול מייקל רודה בו, ושולח אותו להביא את הפיצה שהם הזמינו, אבל אליוט שומע משהו במחסן הכלים, זורק כדור, בייסבול, והכדור חוזר החוצה. הבחירה בכדור בייסבול אינה מקרית, כי בתרבות האמריקאית, מה שאתה עושה עם אבא שלך, זה משחק קאץ' בחצר האחורית. אוקיי? אז זה כבר רמז לאב שנטש, אנחנו עוד מעט כאילו נראה את זה באופן מלא.
וגם יש רמז לתקשורת אינטליגנטית. זאת אומרת, תקשורת אינטליגנטית ולא מאיימת.
נכון.
יש משהו בצריף הכלים שמחוץ לבית, אליוט לא יודע מה זה, זה יכול להיות כל דבר. ראינו איך מתחיל תקוות גדולות. זאת אומרת, ילד שמסתובב לבד בן שבע יכול גם לפגוש אסיר נמלט.
האם את חייבת לעשות name dropping לספר קלאסי בכל פרק, בכל עניין?
האם זה חייב לאיים עליך? יופה.
אני פשוט עושה כל פעם רפרנסים למחנת הכוכבים, ואת עושה בליבי עם דיקנס, אז כאילו, בסדר.
שכל אחד מאיתנו יסיק מסקנות אולי. אז הוא זורק את הכדור הזה, והכדור חוזר אליו, שזה כבר סופר מלהיב, כי כאילו, הנה תקשורת, הנה הבנה, הנה הדדיות, המון המון דברים, בכל כך המעט הזה שכבר יש לנו.
נכון. אף אחד לא מאמין לאליות, הם יוצאים לבדוק, לא רואים שום דבר, רואים עקבות. כן. אולי זה טן, אולי זה לא יודע מה.
כן.
וכבר מהר מאוד, הופתעתי מכמה זה היה מהר עכשיו בצפייה, ברגע הבא אליות יוצא לחפש שוב את, את, את הדבר הזה שהוא ראה, הוא מסתובב בין, אני מבין, אפס בצמחייה, קני הסוף,
לא,
קני החיטה.
זה לא עזר של קני חיטה. סוף. זה נראה לי קונפילד.
הסביעה.
לא, טירס כזה או טירס. משהו.
ופתאום הוא רואה חייזר. ושניהם צורכים. וכבר פה, ממש בפגישה הראשונה, שוב, בלי מילים, יש פה הקבלה. כלומר, זה אליוט צורח, איטי צורח, ושניהם פוחדים אחד מהשני ובורחים. רצית להגיד משהו על ההקבלה הזאת, אני חושב.
לא, זה פשוט סימטריה מושלמת, כי אולי נדבר על זה אחר כך יותר, אם נתעכב רגע על העיצוב של איטי, שהוא קצת מוזר כמובן, אבל גם אם הוא לא גור חייזרים, כמו שדימיתי לחשוב בצפייה הזאת, אז אין בו משהו מתחתי או מאיים או חייזרים כמו שיש לנו בראש. הוא מין שילוב בין צימוק לאישה זקנה.
כן, הוא קצת מכוער. ספילברג אמר ספילברג נדמה לי אמר שזה יצור שרק אימא שלו מסוגלת לאהוב. שהוא נראה כמו יצור שרק אימא שלו מסוגלת לאהוב.
כן, אבל הנה.
ואז יש לנו עוד ארוחה משפחתית, שהיא כמעט תמונת מראה לארוחה המשפחתית הקודמת. כבר זה רק המשפחה הגרעינית.
כן, קודם זה היה עם חברים וזה.
ואין אבא.
אין אבא.
ואליוט שוב מתעקש, הוא ראה משהו, אף אחד לא מאמין לו, ואז אליוט אומר,
Dad would believe me.
בוודאי. האדם הנהדר מן המשוואה הוא זה שהיה מאמין.
והאמא מאוד נסערת, ואנחנו לומדים שהאבא נמצא עם מישהי, אנחנו לא יודעים אם זאת
סלי.
כן, סלי הזאת היא קולגה שלו, מזכירה שלו, אחות של, אנחנו לא יודעים כלום,
לא,
אבל הם נמצאים במקסיקו.
אנחנו קצת מנחשים שהוא עם סלי במקסיקו, והיא לא המזכירה שלו.
לא, המזכירה שלו בקטע של הוא הלך עם
המזכירה
שלו.
המזכירה שלו, ווינק ווינק, הבנתי.
אנחנו לא יודעים עליה שום דבר ולא נדע עליה שום דבר, אנחנו יודעים שהם ביחד במקסיקו, והאמא מאוד מאוד נסערת מזה.
כן, אנחנו גם לא יודעים על, על, על האבא הזה בהמשך, שום דבר, הוא פשוט לא נסער. שם, הם גרושים או פרודים או whatever. יש לנו כאן קצת כמו שהיה לנו בסיפור שאינו נגמר, שאובדן של הורה נותן לך גישה לאזורים של אחרים אין. ואליוט מאבד את האבא שלו בצורה כזאת או אחרת, אנחנו יודעים שהוא לא נוכח, אבל הוא מקבל חייזר. זאת אומרת, הוא זה שיש לו גישה לעולם הזה. הוא מצא חייזר, זאת אומרת, הוא לא מצא צו, כן?
כן. אבל יש, כן, אני מסכים, אבל כלומר, כבר בסצנות הספורות שציינתי, וזה הולך והולך 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 ונהיה יותר ויותר מודגש, ההקבלה בין אליוט לאיטי. כלומר, יש לנו פה שני ילדים, כביכול, נטושים.
כן.
Okay, זה ברור שזה סיפור על שני נפשות שפוגשות זו את זו, ויש בין איזושהי הקבלה.
וצריכות זו את זו בשביל לשרוד.
קודם
רגשית ואחר כך יותר.
אולי בשביל לעשות תיקון.
בשביל לחזור.
ומה שאת אמרת, את אמרת הוא פגש חייזר, הסיפור רקע של הכתיבה של התסריט הזה, הוא שלספילברג, כשההורים שלו התגרשו, שאכן הוא בן להורים גרושים, הוא דמיין שהיה לו חבר דמיוני, שהיה חייזר. וזה בעצם הלב או הגרעין שממנו בקע הסרט הזה. הוא לא כתב את התסריט, מליסה מטיסון כתבה, אבל הוא השתתף בכתיבה והרבה מהרעיונות הם שלו. אז האמא נפגעת מהרפרנס לאבא, ומייקל, האח הגדול, שואל את אליוט,
"David, why don't you grow up? Think how other people feel for a change."
תתבגר.
תתבגר.
עכשיו, מדובר בילד בן 10, הוא לא אמור להתבגר. הוא גם לא אמור לנהל את הסיטואציה במין אופן הזה, אבל יש איזה מין, העולם מתעקם, המבוגרים איבדו את זה.
יש פה היפוך. כלומר, מייקל ואליוט אמורים לדאוג לאימא שלהם, כן. במקום שאימא שלהם תדאג להם. אז יש פה קו חוצץ בין הילדים להורים. והאימא, לפחות ברוב הסרט, היא המבוגר היחיד שיש לו פנים. כן. לא רואים את הפנים של המבוגרים בכלל.
כן, כי רואים הכל בגובה של הסרט. ילדים.
כן.
וגם בגובה של איטי, שהוא הרי קטנטן.
כן.
אני אגיד רגע שזו בכלל תקופה שהטלוויזיה והקולנוע עסוקים במפגשים של חייזרים, ידידותיים יותר ופחות, עם בני אדם. זאת אומרת, זו תמה, לאו דווקא באספקטים הנגיד מדעיים של זה, אלא אלף, אוקיי? החייזר שמגיע למשפחה, מורק ומינדי, כמובן בסטארטרק מתעסקים לזה באופנים אחרים, יש את דוקטור הו. זה איזה רגע שהעולם המערבי שואל את עצמו, מה היה קוראים היה לי חייזר בבית? חייזר או רובוט יותר מאוחר? זה כאילו נוחת לתוך מין קרקע מאוד מוכנה.
נוחת קריצה קריצה?
אפילו לא חשבתי על זה, אבל כן, נוחת קריצה קריצה.
אז בהמשך, הקשר בין איטי ואליוט מתהדק. אליוט מצליח למשוך את איטי אליו לחדר עם סוכריות ריסס.
כן,
עם ריסס
ריסס.
ממש כמו הסוכריות שהבאת לשכן שלך בזמנו.
נכון, מסוג אחר, אבל כן.
ואנחנו כבר מבינים שאיטי אינו איום בשום צורה, ושזה לא הולך להיות סרט על חייזר מאיים בשום דרך.
שאפתות אותו עם ממתקים.
כן, הוא הופך להיות חמוד.
כן, הוא
מפין דברים
חמוד.
בחדר. ואליוט לא פוחד ממנו בכלל, 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 בכלל. והוא אפילו ישן אצלו בחדר. איטי הופך להיות חלק מהבית.
זה ממש מהר קורה, זה הדהים אותי עד כמה מהר קורה הקשר הטלפתי ביניהם. זאת אומרת, הכל נהיה יותר מדי לשניהם, זה ברור שזה קצת כמו שמסתכלים על ילדים משחקים ופתאום הם overwhelmed. איטי מין מחבא את עצמו וקצת מתנמנם, ואליוט מתחיל להתנמנם. ומיד רואים את התקשורת הסימפתטית הזאת ביניהם, הם לא יכולים שלא להיות קשורים מיד, זה נורא מהר בסרט.
כן, וזה עוד יותר קורה בסצנה הבאה.
These are toys. These are little men. This is Greedo. And then this is Hammerhead. See, this is Walrus Man.
אליוט מספר לאיטי על החיים שלו, זו סצנה נורא נוגעת ללב בעיניי, שמבוגר שהיה פוגש חייזר, מעבר זה שהוא נסה לתפוס אותו וזה, וללמוד על העולם שלו, אליוט פשוט מראה לו צעצועים שלו, ואומר, תראה, זה גרידו ממלחמת הכוכבים. זה כסף, אם זה אנחנו קונים דברים, זה אוטו, אם זה אנחנו נוסעים. כלומר, הוא מראה לו את הצעצועים שלו, כי זה העולם שלו.
כן, זה מה שילדים עושים.
והוא מכניס את איטי לעולם של ילדים, ולא לעולם של מבוגרים. ואולי הוא גם מניח שאיטי הוא ילד, ושזה מה שיעניין אותו. אחרי זה הוא יורד למטה כדי להביא לאיטי אוכל, ואיטי מסתובב בחדר ומוצא מטריה. ואז הוא פותח את המטריה ונבהל. ואליוט למטה נבהל גם הוא. יש פה קשר שנרקם שהוא באמת טלפתי, טיבו לא ברור באף שלב. כלומר, הוא לא מתבהר, לא מסביר, אנחנו לא מקבלים מסבר מדעי למה הדבר הזה.
כן.
האם איתי, יש לו איזה כוח על לעשות את זה? האם זה רק מטאפורי? האם זה באמת חבר דמיוני שפשוט אליוט משליך את הרגשות שלו עליו?
בגלל שאיתי כל כך חמוד, וזה חייזר כל כך טוב מזג, אז כאילו, אנחנו בשום שלב לא מאוימים מזה, זה חמוד נורא. אבל תאר לך, חייזר שכל כך מהר ייצר קשר טלפתי עם, מה זה, הוא היה יכול להפוך אותו לשליח המנצ'ורי, כאילו באותה מידה, לשלוח אותו לרצוח אנשים. זה פשוט נורא חמוד, זה נשאר כל הזמן נורא נורא לא מאיים, כי איתי הוא נורא חמוד ולא מאיים.
כן. ובשלב הבא, אליוט, שאגב, הראשונה והאחרונה של שמו הם...
I know!
היא ותי.
נכון, בדיוק אמרתי להגיד את זה.
הוא מפגיש את איתי עם אחים שלו, מייקל, שכבר הכרנו ודיברנו עליו, וגרטי, דרו ברימור.
החמודה.
ידידה של הפודקאסט, שנרצחה פה בצעקה.
ידידה של הפודקאסט, נכון.
מוזמנים לשמוע.
בהחלט.
ואני רוצה לשאול אותך, למה הוא לא מפגיש אותו עם אמא שלו?
כי מבוגרים הם הדבר שהורס לך את המסיבה. כאילו, אבל זה באמת ככה עבור ילדים בהרבה מובנים. זאת אומרת, קודם כל, אתה לא רוצה שזה יתקלקל לך, ושזה יילקח לך בתור ילד. מאוד מהר הוא שולף מול אח שלו את הדבר הזה שאני אראה לך, אבל זה בשליטה שלי. זאת אומרת, הוא שלי. כמה דברים כבר יש לך רק שלך כילד? הכל של כולם, הבית שלו ושל המשפחה, המכונית היא של ההורים, אפילו הכלב המשפחתי הוא לא הכלב רק שלך. איתי הוא הדבר הזה שהוא שייך רק לו. זה המון כילד שיהיה משהו שהוא אך ורק שלך.
נכון, וגרתי שואלת אותו אם זה boy or girl.
שאלה טובה.
שאלה כאילו מתבקשת.
כן.
אנחנו לא יודעים אם בכלל יש חלוקה כזאת של זכר נקבה עם החייזרים האלה, אבל לאליוט אין ספק, it's a boy.
כן, כי הוא boy.
הם כמעט אותה דמות. לאט לאט הם הופכים להיות את אותה דמות.
כן.
או שני צדדים של אותה דמות.
מאוד מהר. מאוד מהר זה קורה.
לאט לאט הייתי לומד קצת לדבר את השפה של בני אדם, לומד קצת על העולם של בני אדם. ואחד הדברים הראשונים שהוא לומד זה את המושג הום. מנסים להראות לו מפה של העולם, להגיד, זה אנחנו, זה הום. ואז אחד הרגעים הכי איקונים בסרט, הוא מצביע, איתי לוקח את האצבע הארוכה שלו, שכבר אנחנו מכירים אותה, מצביע לחלון, למעלה, לשמיים, ואומר,
הום.
אז מתבקשת פה שאלה, מה זה בית? או מה זה בית בשבילו, מה זה בית בשביל אליוט?
מה זה בית בשביל ספילברג?
זו שאלה מעניינת בעיניי, כי אולי יש הבדל בין משפחה לבית. או שזה אותו דבר, או שזה לא אותו דבר.
אני חושבת שזה לא בדיוק אותו דבר, ואני חושבת שפה אולי ספילברג כן עושה את ההפרדה הזאת, ובכל מקרה נראה לי שאנחנו נרצה לעשות את ההפרדה הזאת, כי זה באמת יותר מסרט על ספילברג שההורים שלו התגרשו. והשאלה היא, מה זה בית? זאת אומרת, האובדן של בית, איתי לא מדבר על משפחה. המשפט הראשון שהוא מצליח להגות, שהוא מחבר, זה איתי פון הום. זה לא איתי פון מאם, ולא איתי פון פאמלי, שום דבר כזה. אני חושבת שבית הוא יותר גדול ממשפחה. מה אתה חושב?
אני לא מסכים. אני כאילו, כן, עם ההצהרה האחרונה שלך, בית זה מושג שיותר גדול ממשפחה, אבל בסופו של דבר, אליוט מצליח או מנסה לבנות לאיתי בית, בבית שלו, כלומר, מנסה לבנות לו איזשהו מין תחושה של בית בכדור הארץ, והוא נכשל בזה כישלון מוחלט, למרות שהוא מעריף עליו אהבה וחיבה ומלמד אותו, בסוף איתי הוא לא צריך את החלל, הוא צריך את בני מינו. הוא כן צריך את המשפחה שלו. בלי המשפחה שלו לא יכול להיות בית.
בלי המשפחה שלו לא יכול להיות בית, זה נכון, כן. אני מסכימה עם זה.
כלומר, אם אני אעבור עכשיו, צורך העניין, לברלין, נגיד, יכול להיות שאני אוהב את ברלין, זה לא יהיה הבית שלי. אם אני אעבור עם המשפחה שלי לברלין, אני חושב שאני אוכל לבנות שם בית.
אבל האם אנחנו אומרים שאנשים שאיבדו את המשפחה שלהם, חלקים מהמשפחה שלהם, לעולם לא תהיה להם תחושת בית?
לא, זה כן, זה כמו בית שנשבר בו קיר. לעולם לא יהיה את הקיר הזה, כן?
טוב, זה מאוד מצער.
כן, באנו לבס. באנו להוריד. הסצנה הבאה היא חשובה נורא.
כן.
זה מה שנקרא, אני יודע שאת לא יודעת שום דבר על כלום. אז
ג'יזס.
בקולנוע זה נקרא קרוס-קאטינג. זה שאנחנו רואים שני סיקווס, מה מצחיק?
כך חמור.
אנחנו רואים שני סיקוונסים מקבילים, שקוראים שני התרחשויות מקבילות במקומות שונים, וספילברג חותך בין זה לזה 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 לזה, ואנחנו מבינים כצופים, כי המוח שלנו מבין שיש קשר בין הדברים. אז שתי הסצנות שאנחנו רואים, בבית ספר, אליוט מתבקש לנתח צפרדע, הוא וכל הכיתה שלו. אגב, דבר מזעזע באופן עקרוני, שאני לא מבין איך הוא נוצר ולמה.
החרדה הגדולה מאוד, כן.
ובבית, איתי משתכר. הוא מחפש, הוא לבד בבית.
כן, אליוט חייב ללכת לבית ספר, הוא הולך לבית ספר, איתי לבד.
עם הכלב.
ריידינג את המקרר.
כן, והוא פותח כמה בירות, מתחיל לשתות, משתכר, ואנחנו רואים שאליוט בבית הספר משתכר.
עוד לפני זה אני רוצה רגע להגיד משהו על הסצנת צפרדעים, כי בעצם נורא נורא מהר, כבר בהתחלה, אליוט אומר על איתי, כשהוא מדבר עם האחים שלו, אבל אם יתפסו אותם, יעשו עליו ניסויים. עכשיו, לא משהו ידע את זה בכלל, הוא ילד בן 10, כאילו, מהי המחשבה המיידית הזאת, שאם הם יתפסו את איתי, שהוא חייזר, שהוא אחר, יעשו עליו ניסויים.
הוא קורא קומיקסים של מדע בדיוני, בדיוק,
הוא קורא
קומיקסים,
ויש את אזור הדמדומים, זאת אומרת, הרעיון הזה כבר נעוץ במוח הילדי שלו, וזה שמותר, והקלות הזאת של לעשות ניסויים על חיה אחרת, כמו צפרדעים בבית ספר, יש בזה מחשבה מאוד מאוד מערערת, זאת אומרת, האם אפשר לעשות ניסוי, או להתייחס כאל זר שאפשר לחתוך אותו, על כל דבר שהוא אחר מן הכלל? זאת אומרת, זו כזו מחשבה מערערת עבור ילד.
המורה, שלא רואים את הפנים שלו כמובן, שם כאלה צמר גפן עם קלורופום, והוא מרגיע במרכאות את הילדים שהם לא ירגישו כלום.
כן.
אז כמו שאמרנו, איתי משתקר בבית, ואליוט משתקר בכיתה.
שזה סצנה כל כך יפה.
אפשר להגיד את זה כמעט על כל סצנה בסרט.
לא, אבל כן. שם אפשר לראות עד כמה הנרי תומאס הוא שחקן מחונן, באמת. זאת אומרת, עד עכשיו ראינו כל מיני ילדים משחקים בסרטים שדיברנו עליהם. אני לא רוצה לבחור בין ילדיי, אבל אני אבחר. הנרי תומאס הוא שחקן מדהים. טוב פי כמה. אתה ראית את האודישן שלו?
כן, בתי הגילך, לך תראי את האודישן שלו.
בטח, תראו אתם את האודישן שלו, כי זה עוד לא היה, לא רצו להוציא תסריט, אז בכלל הילד לא, הנרי תומאס לא מקריא תסריט, הוא עושה שם איזה מין אימפרוביזציה, וזה מצולם, והוא עושה את זה כל כך יפה, והוא כל כך בתוך זה, שהאודישן נגמר, וסטיבן ספילברג אומר, תפקיד שלך, קיד, וזה כל כך, זה בעצמו הסרט של ספילברג.
כן, אז הוא גם משתקר, והרפלקס שלו, התגובה, הרי כשאנחנו משתקרים, אנחנו עושים את מה שאנחנו באמת רוצים לעשות, מה שאנחנו לא מעזים לעשות, כי החוקים, או החוקים החברתיים, או כל מיני בעיות פסיכולוגיות שלנו לא מאפשרות לנו, זה לשחרר את הצפרדעים.
כן, הוא ישר משחרר את הצפרדעים.
הוא רוצה להציל, כמו שהוא ינסה להציל את איתי, הוא מציל את הצפרדעים, אבל יש עוד דבר בסצנה הזאת. איתי רואה טלוויזיה בבית.
כן.
כמו כל אמריקאי, הוא שותה בירה ורואה טלוויזיה.
נכון.
מה הוא רואה?
הוא רואה כל מיני דברים. במקרה הזה ספציפית, אני מניחה שאתה מתייחס לסרט האיש השקט.
כן, את רוצה להגיד לנו על זה מילה?
אני אגיד באופן כללי שהדבר הזה של יצור חיצוני שלומד על העולם, העולם בני האדם מצפייה, זה דבר שיש הרבה מקומות. זאת אומרת, יש לילו באלמנט החמישי, היא מגיעה ומיד מלמדים אותה הכל על האנושות דרך צפייה בסרטים. או לא רק בסרטים, גם בספלאש יש את זה. בת הים, מדיסון, לומדת על העולם דרך פירוש לא נכון בהכרח של התרבות הפופולרית. ואיתי, הוא יושב והוא צופה בטלוויזיה, והוא רואה דברים כמו האיש השקט, ורחוב סומסום, לומד על אהבה, ועל אבל, ועל הומור, ועל יצירתיות, ועל הנאה ופחד, וזה נורא מעניין, כי זה קצת נתן לנו גישה לתת מודע של ספילברג. זאת אומרת, מה אתה מספר על העולם שאתה חי בו? אנשים לוקחים את זה לכל מיני כיוונים, בימאים לוקחים את זה לכל מיני כיוונים. זה מה שמרצף את התודעה הספילברגית, או בתוך הסרט הזה, זה מה שמרצף את התודעה הספילברגית. זה קטע נורא נורא יפה. אז הוא צופה באיש השקט, ויש שם סצנה רומנטית של הוא מושך את האישה אליו והוא מנשק אותה.
ואליוט?
ואליוט עושה את זה עם ילדה מהכיתה שלו, המומה להפליא. בסצנה שמצליחה להיות לא מקריפה וחמודה מאוד.
כן. אני אגיד לך, הסצנה הזאת היא נורא יפה, הנשיקה הזאת היא אחד הדברים היחידים שצרמו לי בסרט.
באמת?
כן, כי ספילברג יודע לעבוד. רוב הדברים שקורים מבוססים לפני כן, יש איזשהו מין רצף הגיוני. הנשיקה הזאת באה משום מקום.
יש ביניהם איזה החלפת מבט כזה קודם.
זה לא מספיק,
אני מסכים.
ואז אין לזה המשך. אז זה רגע מאוד יפה. ספילברג הוא אמן הרגעים היפים, אבל לפעמים בורחת לו היד עם הסוכר.
נכון.
אז ברכה לו יד עם הסוכר.
אני מסכימה, נכון. וגם המבט המבוגר, כי זה לא מה שילד בן 10 יעשה, הוא מין כזה, אנחנו גם יודעים, הנרי תומאס סיפר על הרגע הזה בצילומים, עד כמה הכל היה סופר ילדי ותואם גיל, והרגע הזה הוא מין כזה, לא רציתי נשק אותה, ילדה בת 10, אני לא מתנשק עדיין.
אוקיי, אז איתי עדיין בבית, אמא חוזרת הביתה, עם גרטי, מהקניות.
כן.
ואיתי בסלון רואה טלוויזיה. גרטי מיד רואה אותו, ואז היא אומרת לי, אמא שלה, הנה, הנה The Creature from the Moon, או איך שלא קוראת לו.
The Man from the Moon.
The Man from the Moon. ובמין קטע סלאפסטיקי קצת, איתי בכל רגע שהאימא פונה ימינה, אז איתי בדיוק חולף מאחוריה. וברגע שהיא מסתכלת לשמאל, אז הוא בדיוק נמצא מימין. אני חושב שיש המון בסרט על מה מבוגרים רואים ומה ילדים רואים.
בטח.
דיברת על עולם מבוגרים או עולם הילדים, אבל ספציפית העניין הזה של מה הם רואים. הרבה מהדברים מצולמים מנקודת המבט של איתי או של הילדים.
נמוך
יותר. באותו
גובה, נמוך, כן.
למבוגרים אין פנים, אז גם אין להם עיניים. הם בכלל לא רואים. ויש איזה מין תחושה כמעט שרק ילדים יכולים לראות את איתי.
כן. זה גם דבר שאליאט אומר לגרטי בהתחלה.
Grown-ups can't see him. Only little kids can see him.
זאת אומרת, מבוגרים לא יכולים לראות איתו. הוא ממש נותן לה את זה כמשתיל לה את הרעיון בראש.
כן, זה גם לא פעם ראשונה שהאימא פספסה אותו. יש שוט די מפורסם שהיא נכנסת לארון. ואיתי הוא פשוט כפו כאחת הבובות מיני הרבה בובות, והיא לא רואה.
היא לא מבחינה.
הוא עוד בובה.
כן. נגיד אם לסטיבן קינג שדיברנו עליו ואני והחבר'ה, יש את העמדה החמורה של מבוגרים הם ילדים שהתקלקלו, זו עמדה קשוחה. ספילברג לא קשוח באופן הזה, אני לא חושבת שהוא חושב שמבוגרים הם ילדים שהתקלקלו, אבל הוא כן עושה את ההפרדה הזאת של חלק מהמבוגרים כבר לא רואים קסם. ואיתי הוא מג'יק.
כן, אני אקח את מה שאת אומרת עוד צעד קדימה. התפיסה הרווחת היא שהתבגרות זה מין תהליך דרגתי, שאתה לאט 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 מתבגר, ואז אתה מבוגר, אין איזשהו שלב, אין איזה קאט. אני חושב שזה קצת כמו שתי ארצות, שאתה מהגר מאחת לשנייה. כלומר, היגרת מארץ הילדים לארץ המבוגרים, ואת מה שאתה זוכר או יכולת לעשות במולדת הישנה, אתה כבר לא יכול לעשות במולדת החדשה כמבוגר.
אחד הדברים הכי קשוחים ששמעתי בחיים שלי, כן?
את כאן נשמתך לרגע.
ממש אבל.
אני חושב שאתה מאבד משהו כמבוגר שהוא פשוט אי אפשר לראות יותר. ואני אגיד את זה גם כמבוגר שצפה עכשיו באיתי, אחרי המון שנים, לא ראיתי את זה מאז שהייתי ילד. כמובן שחלק מהסצנות עובדות, וזה ריגש אותי, אבל גם ראיתי את מה שלא ראיתי כילד. ראיתי את הפגמים, ראיתי את הבובה, ראיתי... אז פשוט, הקסם הילדי הזה, כשאתה רואה ילד צופה בסרט, סרט כזה, והפה שלו פעור, אין לך את זה. איבדת את זה, לעד.
זה טרגי בעיניי באופנים שממש קשה לי למלל. א', אפשר לשמוע מה הדבר שאתה מספר שאתה בן למהגרים, גם אני אומרת את זה בשיא הרצינות והאמפתיה. ובתוך הדבר הזה, אתה יותר סטיבן קינג ואני יותר סטיבן ספילברג, כי אני חושבת שיש לנו גישה לקסם, ויש לנו גישה לכפתורים שהפכו אותנו לילדים, ושזה לא רק זיכרונות מן המולדת הישנה. אבל צריך להתעקש על זה, אני מניחה. ובכל מקרה אני נסערת.
והסרט נותן לנו כמה וכמה הזדמנויות להתפעל ממנו, ולהתפעל מהסצנות האיקוניות של חלק דילגנו, כאילו הם דבר מובן מאליו. אז דיברנו כבר על הסצנת של E.T. Phone Home, שהיא באמת כרונולוגית קורית עכשיו.
כן.
ואחרי זה יש סצנת האוטש. E.T. בונה איזושהי תחנת ממסר, מתחיל לבנות איזושהי תחנת ממסר, כדי להעביר מסרים כביכול הביתה, כפי שהוא למד לעשות בחוברת קומיקס של אליוט. והוא צריך להב של, איך אומרים, צ'יינסו?
לא, כלי מכונד דבר של בנים.
אוקיי, דברים של בנים. ואליוט נחתך. והוא אומר, אוטש. ואיתי האצבע שלו נדלקת, יש לו איזה קצה כמו שרבית קסם כמעט של משהו מהארי פוטר, והוא נוגע באצבע והיא מתרפאת.
מיד.
מיד.
כן.
עכשיו, כמו שאמרתי שספילברג הוא במאי חכם שיודע לבנות רגעים, הרגע הזה נשתל כדי ללמד את איתי איך לומר אאוץ' ומה זה כאב, כדי שאחרי זה הוא יוכל להגיד על משהו אחר שהוא כואב.
אחר כך באופן מטאפורי, כן. כן.
ואז שנוצנת הלווין, שהיא מהאהובות עליי בסרט, סצנה מקסימה לחלוטין, שאיתי מתחפש לרוח רפאים.
זאת הדרך בעצם להוציא את איתי מהבית, ובאופן כללי, מה אפשר בהלווין כשאתה מתחפש?
האמא חושבת שזאת גרטי, אבל זה באמת איתי בתחפושת של רוח רפאים, וכפי שאנחנו יודעים על רוחות רפאים, הן בלתי נראות. ואז אנחנו רואים, אני חושב שבפעם הראשונה, באופן מובהק את העולם, דרך עיניו של E.T., דרך חור אחד בסדין של רוח רפאים.
כשכולם מחופשים.
כשכולם מחופשים.
זאת אומרת, זה כיסוי על כיסוי על כיסוי.
כן, אבל לרגע אתה פתאום, אתה ממש איתו. אם אליוט היה איתו, אז עכשיו גם אני כצופה, אני זוכה פתאום להיות איתו לגמרי. ויש גג נהדר שהוא רואה את יודה.
בטח שזה גג נהדר בעיניך. בטח, ספר לנו.
הוא רואה מישהו מחופש ליודה, והוא מתחיל לצעוק, הום, הום. כי זה חייזר.
נכון, כי זה עוד חייזר. באמת, אחרי שהעולם היה מוכן ליודה, העולם היה מוכן פיזית לאיטי, לנראות שלו המשונה מאוד.
בכל התרמית הזאת, מטרתה שאליוט יוכל לקחת את איתי ליער בשביל להפעיל את התחנת נמסר. והם רוכבים על האופניים, ואז מגיע הרגע של הסרט, הרגע של הפוסטר, הרגע הכי, בעיניי, הכי יפה, ויזואלית, שאיתי גורם לאופניים לרחף. אנחנו רואים את שניהם, את הסילואטה של איתי ואליוט על האופניים, ומאחוריהם הירח.
על רקע הירח העצום.
כן, הירח העצום הזה זה אותו עיגול שדיברתי עליו, שהופיע בסצנה הראשונה, והוא ניגוד מוחלט לפנסים של הרעים במרכאות.
והוא גם מזכיר לך שיש חיים אחרים רחוק מפה.
כן.
זה מהדהד לך גרם שמיים.
וזה ספילברג בסיאו. כלומר, הוא יודע ליצור את הרגעים האלה שנחרטים בך ובלי מילים אומרים את הכל. זה כמו להבדיל, הילדה עם המעיל האדום ברשימת שינדלר.
וואי, מה זה להבדיל?
או בסדר, או הטירקס במוזיאון בפארק היורה.
כן.
או הסרט שאני הכי אוהב שלו זה מפגשים מהסוג השלישי. אני לא זוכר אף לא שורה אחת מהסרט.
אוקיי.
הרגעים שאני זוכר הם כולם ויזואליים. כלומר, זה הכוח שלו.
זה
הכוח על שלו.
פוז ויזואלי מדהימה, וזה גם מתחבר לנסיקה של המוזיקה. זאת אומרת, המוזיקה היא כל כך משמעותית.
מוזיקה של ג'ון וויליאמס, שותף הקבוע שלו, חשוב לומר.
היא פשוט הופכת את הסרט הזה. הוא נוסק, והלב שלך נוסק איתו בתוך האופניים שפתאום מתחילים לעוף. זה חיבור כל כך מדהים לילדי, כי זה לא שהוא מבקש מטוס סילון. לא. ילד רוצה רק שהאופניים הרגילים שלו, שהוא מכיר מהבית, יוכלו לעוף גם. כאילו, זה מדהים.
מוזיקה של ג'ון וויליאמס, שהלחין את המוזיקה גם ל...
שום זיכרון לכאלה דברים. מה?
לכם את הכוכבים.
באת, ג'יסס, קרייס. אתה מקבל תמלוגים על כל זה? אני מקווה שכן.
זה כל כך... אם היינו מדברים פה על מלחמת הכוכבים, הייתם מבינים את הסלידה העמוקה שלי ממה שהמותג הזה נהיה. אבל כן, אין מה לעשות. אלה הזמנים. זה הכל בצל של סטאר וורס.
בסדר, גם הוא... כל אחד צריך צל גדול.
התחנת תמסר מתחילה לעבוד. זה עובד.
Amazingly enough.
למרות שאין איזושהי תשובה כרגע, ואליוט נשאר איתו כל הלילה, ומתחיל לראות די חולה.
לא טוב. מראש הוא היה מאופר, אז קצת קשה להבין מה זה מה, אבל הוא בהחלט נראה חולה.
בסוף הוא חוזר הביתה אחרי לילה ללא שינה, הוא לא רואה את איתי לידו. הוא קודח מחום, הוא אומר למייקל, אתה חייב ללכת להציל את איתי. כלומר, הוא יודע, הוא איכשהו אליוט יודע שלא לא באו בלילה והצילו את איטי. משהו רע קרה.
כן.
ומייקל נוסע, ואנחנו רואים את איטי כמעט כגופה בנהר. וואו. זה קצת אני והחבר'ה שדיברנו על זה.
איטי הלבן, זה אחד הדברים הכי מצמררים בעולם. כן. לראות.
יש איזה דביבון שכבר מתכנן לזלול אותו לידו. איטי חולה. וברגע הבא, סוף סוף אין להם ברירה, והם מפגישים את איטי עם האמא. האמא נכנסת לשירותים, רגע מאוד חזק בעיניי, איטי שרוע על הרצפה לבן כגופה, אליוט לידו קודח מחום, מיוזה, נראה חצי גוסס בעצמו, ואליוט אומר,
We're sick. I think we're dying.
החיבור ביניהם הוא כזה, שזה כבר לא, שוב, כמו שאמרתי, לא שני אנשים, זה אדם אחד, והוא חולה.
כן.
או ישות אחת, והיא חולה.
כן. והאמא מגיבה נורא, כי בגיל הזה, זה מצחיק, כשהם פונים למבוגר, והיא מגיבה הכי גרוע שאפשר, היא מגיבה בדיוק כמו שהם חששו, היא מרחיקה את הילדים מאיטי, היא מתייחסת אליו כאל משהו דוחה ומאיים.
אבל הרגע הזה מתחבר, הרגע שהאימא לוקחת אותם, מתחבר לאחד הרגעים החזקים בעיניי ומעניינים בעיניי בסרט. פתאום פולשים לבית, אני אגיד אסטרונאוטים בהיעדר מילה אחרת, כי זה בני אדם לבושים במין חליפת אסטרונאוט. שוב, לא רואים את הפנים שלהם.
אסטרונאוט זה מין כזה הזמט סוט, איך קוראים לזה?
כן, אבל הם ממש נראים כמו יצורים מהחלל בקומיקס.
כן, מפחידים מאוד, גם פולשים פנים, הביתה.
כלומר, זה לא רגע ריאליסטי, הרי ברגע ריאליסטי מישהו מתקשר קודם לאמא ואומר, תקשיבי, יש לך חיזר בבית, אנחנו באים לקחת אותו, כן? כן? אבל הם פשוט פולשים מהחלון, פולשים מכל הדלתות, אנשים ללא פנים, ואני חושב שמבחינת ספילברג במשוואה הזאת שהוא יוצר בסרט, הילדים הם הטובים והמבוגרים הם הרעים. וכאן הם מוצגים כרעים.
זה מאוד מאוד מפחיד כאן, כאילו ממש תכף נבין שאין רעים. אין רעים לסרט, איכשהו. אין רעים. הם פשוט מבוגרים, ולכן הם קצת לא מבינים, כמו האמא, ולכן הם טועים בכל מיני דברים. הם לא הרעים.
כן. אז הם פולשים לבית עם הציוד שלהם, וישר מנסים להתחיל לטפל רפואית באיטי ובאליוט, והם מבינים מהר מאוד שיש ביניהם איזשהו קשר כלשהו, גם קשר רפואי כלשהו, ושהם צריכים לעבוד על שניהם במקביל, מיטה ליד מיטה. ורגע מעניין הוא שאחד הרופאים שואל את מייקל, המבוגר, אז בעצם אליוט חושב את מה שאיטי חושב. ומייקל חושב רגע ואומר, לא, הוא מרגיש את מה שאיטי מרגיש.
באנגלית זה תופס גם וגם, זה גם התחושות הפיזיות, זאת אומרת, הוא חולה בגלל שהוא חולה, וזה גם הרגשות. זה גם תחושות פיזיות וזה גם רגשות.
כן, אני רציתי להגיד שזה הקו החוצץ בין המבוגרים לילדים. הילדים מסוגלים לקבל את איטי כי הם מרגישים. הם מרגישים שהוא לא רע, הם מרגישים שאין בו שום סכנה, הם פשוט, הם רואים עם הלב, בוא נקרא כן. לזה. המבוגרים חושבים, רגע, יש פה סכנה, אולי, הם באים עם מכשירים, מודדים, וזה קו שכאילו כבר כשאתה חוצה אותו, אתה חוצה אותו, כמו כן. שאמרנו. ושוב מופיע אדון קיז, שמכונה קיז בגלל שהוא מזוהה על פי המפתחות, ועכשיו אנחנו רואים פעם ראשונה את הפנים שלו, ויש לו שיחה מעניינת עם אליוט.
אליוט, he came to me too. I've been wishing for this since I was 10 years old. I don't want him to die.
אנחנו מבינים שהיה לו איזשהו ביקור של איזשהו חייזר כשהוא היה ילד, ומאז הוא הקדיש את חייו לדבר הזה. אז אנחנו מבינים שהוא לא מנסה לתפוס את איטי ולעשות עליו ניסויים, או לחתוך אותו, או להבין כך. הוא מנסה לייצר מחדש את הקשר הזה. ואם עד עכשיו אפשר היה לחשוב שספילברג הוא אליוט, אני חושבת שכאן אפשר להבין שספילברג הוא קיז. כי,
מעניין.
כי הוא בעצמו פגש איזה מין משהו, כשהוא היה ילד, פגש את החבר הדמיוני, נגיד, כן. פגש את התחושה הזאת, ומייצר את הסרט E.T. בשביל לפגוש משהו מזה מחדש, אבל הוא גם משחרר אותו לדור הבא, כמו שקיז עושה, זאת אומרת, הוא לא מנסה לחיות דרכו, וזה רגע נורא יפה, זאת אומרת, כי המבוגרים הם לא מקולקלים בהכרח, והמבוגרים לא איבדו את הכל, אבל הם כן צריכים ילד.
זו קריאה נהדרת.
תודה.
מאוד אהבתי. אני רק אוסיף לה ואומר שבתור הפנים האנושיות המבוגרות של גבר ראשונות, יש פה כבר, מעל קיז יש סימן שאלה, דמות אב.
סוג של.
זה כבר מתחיל להיות שם. כן. כי מי מדבר, כאילו מי אמור להיות שם ליד אליוט, להחזיק את ידו בזמן שמנתחים אותו אם לא אבא שלו.
כן. זה גם קצת נראה שהוא עושה מין כזה קריץ קריצה לאימא של אליוט.
כן, כן, יש קריץ קריצה.
מאוד מהר יש שם איזה, how are you doing?
זה סתם קוראים לו קיז.
כי הוא מחזיק במפתחות להכל?
כי הוא פותח.
ג'יזס, קריס, הסרט ילדים, יונתן.
בסרט ילדים איתי לא היה מת, אבל פה הוא מת. ממש מכריזים על מותו.
כן. אחרי שהם ניסו לטפל בו, כאילו, בן אדם, מה אתם עושים? עלם צריכה להבין את היומרה הזאת. אני אומרים כזה, יש לו יותר מדי חומציות בדם. מה אתם יודעים על החומציות של היצור הזה?
מה הם יעשו? ימציאו, כאילו, הם עושים מה שהם יכולים. זה נראה שהם עושים מה שהם יכולים.
הם באמת מנסים. הם באמת מנסים במין אופן נורא מוזר.
אבל הוא מת. הם שמים אותו, עוטפים אותו במין מכונה קירור.
משהו, כן.
כדי לעשות עליו, מה שאליוט אמר, לחתוך אותו ולראות מה יש בפנים.
כן, כן.
אבל קיז מציע לאליוט בו כך כמה רגעים אחרונים עם
להיפרד.
כלומר, קיז מבין.
כן.
ואליוט עליו, הוא לא מת. זה מסומן עם עוד אחד מהסמלים שרצנו, אז לא דיברנו עליהם, אבל יש עציץ עם פרחים שאיתי מחיה ממוות מוקדם יותר. אז כשהפרחים נובלים, איתי מת, ואז פתאום הם פורחים מחדש. ואיתי מתחיל להגיד, איתי פון הום, איתי פון הום.
כן, והלב שלו, האדום.
האדום שראינו בהתחלה, כלומר, אנחנו זוכרים, זה אומר שזה הביפר.
כן.
אנחנו באים.
כן, הלב שלו פועם החוצה, ואפשר לראות את האור שלו.
כן, ואליוט מבין, ואומר, יאללה, אנחנו עושים את זה. ובזאת מייקל והחברים של מייקל, חברי ה-D&D הקשוחים. אגב, כל מי שראה Stranger Things, כאילו צריך לזהות את ה...
כל הרפרנסים.
את הוויזואליה ואת הרפרנסים, זה כאילו שופע.
לגמרי.
יש סרט מרדף, האופניים של הילדים מול המבוגרים, עם המכוניות משטרה שלהם וה... קליקלים המדעיים שלהם.
הם מנסים להבריח את איתי החוצה מתוך המין מקום המאולתר הזה שהקימו לטפל בו.
לקרחת היער, איפה שהם...
לקרחת היער, לוקחים אותו ברכב. אח שלו, מייקל, נוהג ברכב, בינתיים הם נפטרים מכל המבוגרים.
כן. והם מגיעים לפני, ואכן החללית שם, חללית האם. ואנחנו מגיעים לסייר רגשי של הסרט. איתי נפרד מגרטי, שבוכה.
הילדה הכי מתוקה.
הכי, דרובר עם הרבה הופעת חיה,
וואו,
בעיניי.
וואו, כזאת מתוקה.
הוא נפרד ממייקל, ואז הוא נאלץ להיפרד מאליוט. אאוץ.
אאוץ.
יש פה כמה דברים, בשיחה הקצרצרה הזאת. קודם כל יש את האאוץ, כלומר, איתי מסמן שכואב לו, כי הוא למד איך לומר את זה, וכואב לו להיפרד, והוא מזמין את אליוט לבוא איתו. במפגשים מהסוג השלישי, זה בעצם גם הסוף של הסרט, וריצ'רד דרייפוס, הגיבור המבוגר, הולך איתם.
ריצ'רד דרייפוס, במפגשים מהסוג השלישי, סוג של ויתר על הרעיון של בית.
כן,
בכדור הארץ.
הוא האבא בעצם שנטש.
הוא האבא הנוטש.
הוא האבא הנוטש.
זה נכון. אבל הוא גם ילד נטוש.
כן.
ריצ'רד דרייפוס. ואליוט כאן, הוא לא עושה את הטרייד-אוף הזה. זאת אומרת, עוד יש לו אמונה בבית. הוא לא יכול לבוא עם איתי. הוא לא יכול לעזוב הכל. האפשרות עומדת. והוא בוחר בבית. וזו אמירה רצינית מאוד מצד ספילברג, אני חושבת.
כאילו האמירה רצינית שאומרת שמה? שגם בית שבור אפשר לתקן?
אני לא יודעת אם לתקן כמו לבנות מחדש, שזה משהו אחר קצת, או לייצר לעצמך עתיד. תראה, אם סטיבן ספילברג אכן, וכמו שאנחנו יודעים, הוא אכן עשה את הסרט, כיוון שהעולם שלו ספציפית נשבר קצת הרבה, כשהוא היה ילד והוריו נפרדו. הוא לא מספר את הסיפור כאילו הוא היה מוכן לוותר על הכל, ולהחליף את זה בלא נודע גמור. אז הוא נותן לזה עתיד. הוא הצליח להשתקם משם, הוא עשה סרטים, הוא בנה לעצמו משפחה, זאת אומרת, יש איזו אמונה בטוב ובעתיד ובאפשרי. תמיד יש לה אמונה בטוב ובעתיד ובאפשרי. הילדה במעיל האדום בשינדלר, היא אמונה בטוב ובעתיד ובאפשרי. והוא כן משמר את זה. אני רוצה אבל להגיד משהו על אהבה בהקשר הזה. בעצם כשהייתי גוסס, אליוט, הוא אומר לו, אני אוהב אותך. שזה המון. ואז אנחנו יכולים לשאול, מה היא אהבה לפי ספילברג? ומה היא אהבה נשאפת, נגיד? ואהבה נשאפת פה היא דיאדה הגמורה. זאת אומרת, היא דבר שאין. היא דבר שיש בין אימא לתינוק שלה באיזושהי תקופה כזאת מאוד מוגבלת. או קשר של תאומים לפעמים, גם בתקופות וברגעים מסוימים. אין את זה בעולם באמת, דיאדה גמורה. זאת אומרת, אם יש דיאדה גמורה, משהו לא בסדר. אבל זאת האהבה הנשאפת. זאת אומרת, מישהו שירגיש אותך בדיוק כמו שאתה מרגיש אותו, מישהו שיהיה חולה בדיוק כשאתה חולה. הקשר בין איתי לבין אליוט. זו אהבה.
אני קורא את הסצנה הזאת טיפה שונה. קודם כל היא שוברת את הלב כי הם חוו נטישה מאבא שלהם, שלושה ילדים האלה. ואז הם חוו את המוות של איתי, נטישה שנייה.
כן.
ועכשיו הם נאלצים לחוות נטישה שלישית, אחת אחרי השנייה. וזה באמת שובר את הלב. אבל, להבדיל בפעמים הקודמות, בנטישה הזאת, או בעזיבה הזאת, היא מבחירה.
זה לטובת משהו.
כן, אליוט בוחר לשחרר את איתי, והוא לא ננטש על ידי איתי. אז זה כאילו הם קיבלו הזדמנות לתיקון, והם תופסים את ההזדמנות הזאת. לגבי מה שאמרת על אהבה, יש פה שאלה של מה טיב היחסים בין איתי לאליוט. כאילו דיברנו על זה שהם אולי שני צדדים של אותו יצור, דיברנו על זה שיש ביניהם תאום מוחלט, אבל גם יש ביניהם קשר של אב ובן, אבל לא ברור לאיזה כיוון. אליוט דואג לאיתי כמו שאבא דואג לבנו. הוא לא הבן במערכת היחסים הזאת. הוא האבא. הוא דואג לו, הוא מאכיל אותו, הוא מנסה לרפא אותו כשהוא חולה, הוא מציל אותו. כלומר, אורי קליין כתב שאחת התמות המרכזיות בקולנוע של ספילברג זה דמות האבא המציל. יש את זה ברוב סרטיו. והנה, יש לנו דמות של אבא מציל. פשוט זה ילד.
אני לא חשבתי שהוא אבא. אני חשבתי שהוא מציל את החלק הזה אצל עצמו. זאת אומרת, הרי משהו נשבר כשהאבא עזב, האבא האמיתי. משהו נשבר. וגם הוטלה עליו המון אחריות. אומרים לו, למה אתה לא מתבגר? עכשיו אתה פתאום צריך לדאוג לרגשות של אמא שלך בוכייה. כאילו, זה המון דברים. אולי בגלל שהוא כל כך קטן באמת, זאת אומרת, זה, בתחושה שלי הוא קצת דאג לחלק הזה בו, שמוחזק על ידי איתי. כי שניהם קצת, אני חוזרת למילה גורים, כי זה קצת כזה מין גורים frolicking around בדשא. אז אף אחד מהם לא עבר לי כדמות אבאית באמת. זה נשאר ככה.
בסדר. אז עם זאת, השער עולה, השער של החללית נסגר, הם מופרדים, החללית עוזבת, ספילברג מקמח עם עוד קצת סוכר, כי הוא מלך הסוכר, והוא דואג לקשת בענן.
בטח.
בלתי נסבל בעיניי, וחבל מאוד.
כן.
ובזה הסרט נגמר, כלומר אין לנו עוד, אין לנו אפילוג.
לא, אבל הוא אומר לו, לפני שהוא הולך איתי, אני תמיד אהיה כאן, והוא מתכוון לבתוכו, לבלב שלו.
ובלב שלנו. איך הייתה הצפייה הזאת? דיברנו על מתי ראית הסרט בפעם האחרונה, אבל לא לפני האחרונה. סיפרתי שלפני כמה שנים ראית אותו.
נכון.
ועכשיו שוב, אז איך זה היה לראות עוד פעם?
אני חושבת שהדבר ש... אולי קצת ביחס למה שהזדעזעתי ממנו קודם, לדבר הזה של לאיזה דברים למבוגרים יש גישה ולאיזה דברים אין להם. אני עד שלב נורא נורא מאוחר בחיים שלי, כשהייתי רואה סיטואציות ילד הורה, ברחוב או את עבר, המקום שהייתי ממקמת את עצמי בו הוא אצל הילד. זאת אומרת, מין כזה, למה אבא שלא מדבר עליו ככה? למה היא מחזיקה אותו כל כך חזק ביד? כי מי אומר, אנחנו הולכים ותישארי כאן. זה מאוד מאוד זעזע אותי כל הדבר הזה, והייתי ממקמת את עצמי מאוד במקום הזה של הילדים. ואני חושבת שזו פעם ראשונה שראיתי את זה והרגשתי שאולי אני המבוגרים במשוואה, אולי אני קיז יותר מאשר כמו שהילדים רואים את זה. וגם לקיז יש תפקיד חשוב, אני מוכנה לקבל רוחנית את תפקידו של קיז להעביר קסם הלאה. איך אתה?
אני ממש התחרטתי, כאילו, תראה, יש פודקאסט ו... עבודה והמאזינים לפני הכל, אבל אני מתחרט שראיתי את זה.
איפה היא לי? למה?
כי היא תהיה אצלי שמור בלב כאיזה משהו קסום ומושלם, ושאני רק חושב עליו ואני יכול להתרגש ממנו, ועכשיו זה סרט ככל הסרטים, שיש בו רגעים טובים יותר וטובים פחות, ומשהו מהזיכרון הזה הילדי, קצת נפגע.
אני כל כך עצובה לשמוע את זה.
ואני לא יוכל לחזור לשם.
זה נורא נורא מעציב אותי.
טוב, אנחנו באנו להורידם.
אתה, אובייסלי, במשימת חייך, כן.
That being said, זה סרט מושלם. כלומר, זה סרט שעשוי לעילה ולעילה, ואין שני לו. מבחינת היופי שלו והריגוש שלו, וכן, גם לי כמעט ירדו דמעות כשהם נפרדים. כן? זה עדיין עבד עליי.
לפחות זה, מה אני אגיד? יבול עץ. לא, להפך, זה לא. זה לשמר משהו של פעם, אני מבינה.
אני רומנטיקן.
סוג של.
הפרק הבא לי לך.
כן.
הוא הפרק האחרון של העונה שלנו.
אני יודעת.
היית מאמינה?
לא.
ואנחנו נסיים אותו בקלאסה.
כן, בבקשה.
עם הניצוץ.
עם הניצוץ.
של סטנלי קובריק. יצירת מופת קולנועית בעיניי.
אוקיי.
אבל אנחנו נוכל להתווכח על זה בשבוע הבא.
And we will.
אז אתם ממש מוזמנים לצפות. הסרט זמין לצפייה בהוט. גם איתי זמין לצפייה בהוט. ובנטפליקס. נגיד תודה.
כן.
לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לעורך שלנו דן ברומר, ולנערה מלכין. שפה איתנו.
ומקליטה אותנו.
מקליטה אותנו ומתרגשת, היא בוכה, תסתכלי עליה.
אני רואה.
נתראה שבוע הבא.